Fangirl.
בצומת שילד, זה מועבר בשידור חי, גם לרדיו קול חי, ולכן איתנו באולפן ברדיו קול חי, זה מוטי קופפר הטכנאי שלנו, ובאולפני הידברות, להעביר לכם את זה בשידור חי גם בצפייה, יש לנו את הבמה יש לנו מאיר ליבוביץ', אני פנגר בפרי המיקרופון, מקווה שיעבור היום לשלום מה שנקרא, אבל קחו בחשבון שיכול להיות שקצת יהיו הפרעות, אנחנו מעבירים את זה בשידור חי לכמה וכמה מקומות כדי לתת לכם את המיטב ואת המהירה, ולכן היום אנחנו יכולים לדבר על נקודה מאוד מאוד חשובה, והיא איך מתמודדים עם אכזבות. איך מתמודדים כאשר הדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שהצבא כבר יצא מעזה עם כל החטופים, שלא יהיו נפגעים, אנחנו רוצים שכבר יביאו את הראשים של החמאס, די, נמאס לנו, מצינו. וחודש שלם אנחנו במלחמה, חודש שלם, אולי יותר מדי. אז שנה איך מתמודדים עם אכזבות, איך לא נשברים בדרך, ואיך בסופו של דבר צריכים להתחזק, שבסוף כל חושך מגיע אור, והכל מדויק מהקדוש ברוך הוא, כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. אז יקיריי, בואו נתחיל. אני אתן לכם קצת ככה סקירה קצרה, אני חזרתי אתמול בערב מארצות הברית. טסתי לשבת בלבד לארצות הברית, זה היה עשירי קודש, שבשבת היה עשירי קודש מי שאיתנו בפרויקט הזה, והחלטתי שאני עושה מסירות נפש וטס ל-24 שעות, בגדול, קצת יותר כמובן, טסתי יום חמישי בלילה, וחזרתי אתמול בצהריים, אחר הצהריים, למסע של חיזוק שבתון שעשו Project Inspire בארצות הברית, עם אנשים ממש מופלאים, רעיון יפהפה שבעצם לקחו את הציבור החרדי, הציבור החרדי האמריקאי שבמקרה שלהם רובם עובדים, ולמעשה כל אחד יש לו משרה מאוד בכירה, זה רופא, זה עורך דין, זה איש נדלן, ולמעשה סביבו הרי יש עוד עובדים, יש עוד שותפים, יש עוד אנשים שהוא מתעסק איתם, וגם הם יהודים. אז מה שעושים, כל אחד בעצם הופך להיות מעין שגריר, לקרב את הסביבה הקרובה שלו, וזה מאוד יפה, ופעם בשנה הם פשוט מרכזים את כולם לשבתון של חיזוק, של הסברה, של באמת לחזק את האנשים, ואני אומר לכם, כמה דברים אני אגיד לכם מהשבת הזאת. א', מי שלא היה בשדה התעופה בימים האחרונים, אולי לא ראה את זה, אבל אני אגיד לכם משהו שריגש אותי עד דמעות. כשאתה מגיע לשדה התעופה היום, כשאתה עובר את כל הבידוקים ואתה יורד לכיוון הדיוטי פרי, עכשיו זה גם בחזרה, שמו את התמונות של החטופים. ותקשיבו לי טוב, זה לא נתפס הדבר הזה. תקשיב, אני לא, כולנו יודעים שיש 241 חטופים, שמענו סיפורים. אני ערכתי פה בתוכנית של השראה ימית, אבא שאשתו ושני ילדיו חטופים. כל מדינת ישראל מודעת לדבר הזה של החטופים. אבל תקשיבו לי טוב. עד שלא ראיתי את זה, זה לא השפיע עליי כל כך. השפיע עליי כל כך. עוד פעם, ברור שזה משפיע. אנחנו מתפללים, אנחנו דואגים, אנחנו... הכל! אבל ברגע שאתה רואה, תקשיבו לי טוב משהו, לי זה עשה משהו, זה לא נתפס. הכמות! תחשיבו מה? אתה הולך לאורך כל הירידה, לכיוון הדיוטי פרי, ועוד תמונה ועוד תמונה, ואתה יודע, ואין בן אדם שלא נעצר, ואין בן אדם שלא מצלם, ואתה רואה עוד בן אדם, ועוד אישה, ועוד ילד, ועוד חייל, ואתה רואה פתאום את התמונות, אתה מנסה לדמיין את הסיפורים מאחורי. חזרתי הביתה, ואני מספר ככה למשפחה שלי, ואני אומר לאחת הבנות שלי, תחשבי, את, כמה אתם בכיתה? 40 בנות? אז תחשבו, כפול 6. 6 כיתה. כיתות שלמות של חטופים, זה כל המחזור שלכם, כל המחזור שלך, חס ושלום, חטופים. תקשיבו, זה כל כך חיזק אותי, הנקודה שאתה יודע, כולנו יודעים, וכולנו מתפללים, וכולנו הולכים ללב, אבל עד שאתה לא רואה, אין לנו מושג עד כמה הטרגדיה, והלחץ, והמתח, והטירוף הזה, הוא עוצמתי. אני אומר את זה לכל אחד ואחד מאיתנו, בוא ננסה, גם לא צריך לטוס כדי לראות את זה, בוא ננסה לראות את זה. בעיני הדמיון שלנו, וכמה שיותר להתחבר, כמה שיותר להתפלל מעומק הלב, נושא בעול עם חברו, להרגיש חס ושלום, תורדת, זה הילד שלנו, חס ושלום, זה הבת שלך. תנסו לחשוב איך אתם הייתם מתמודדים, וככה תתמודדו. רק בואו נכפיל את זה, ב-241 משפחות, אולי פחות, כי יש לצערי נורא משפחות, יש לי גם שני ילדים ויותר, ולכן העבודה שלנו היא הכירה איזה לקראת תשומת הלב. ועכשיו גם שלחו הרבה הודעות עם סמכת גבעתי, שמבקש שילמדו יותר תורה, בעיקר בלילה. תקשיבו, זה גם בגלל הג'טלג, אבל בלי קשר לג'טלג, 2 בלילה, אמרו שהשעות הכי קשות, גם של הלחימה, וגם שיש פחות לימוד תורה, זה בגדול בלילה, משעה 12 עד שעה 5 בלילה. זה בבוקר, לפני בוקר. אז אמרו שהשעות הכי הכי קשות זה 2, 3, 2 בלילה. אני מתעורר, ואני רואה שאשתי לא במיטה. איפה היא? אני רואה אותה בסלון, עם התהילים. גם אני ישר, פוף, לוקח את התהילים, כל אחד בפינה שלו. ואני אומר את זה, ככה כל אחד מאיתנו צריך לחשוב. אנחנו צריכים מאוד להבין, יש מלחמה בדרום ומלחמה קשה, וזה לא רק בדרום, זה אצלנו כל הארץ שלנו מאוימת, וכל אחד מאיתנו צריך להתחזק כמה שיותר, להוסיף זכויות, להוסיף תפילות, ואין דבר שחוזר רקם. לחשוב על החיילים שלנו, ועל האנשי מילואים שיש שם, וכל כוחות הביטחון, לדעת ומצפים איתנו בהחלט להתחזק. ולכן, זו הייתה נקודה ראשונה, נקודה שנייה, באמת אתם צריכים להבין שהחיזוק שיש כרגע בעם ישראל, זה לא רק במדינת ישראל, זה באמת אבל בכל העולם. אנשים הגיעו לשבתון הזה, גם אנשים שלא היו מגיעים בחיים. אנשים, אחד אמר לי, שהוא שם כיפה, הוא לא שם ביום יום כיפה, הוא מאמין, אבל הוא לא ישים כיפה. הוא אומר, שמתי כיפה, ואומר, אני הלכתי ברחוב עם הכיפה, ופתאום אנשים עוברים לידי ועושים לי כאילו, אתה יודע, כאילו, כמו לייק כזה מהאגודל, מי שלא רואה, כאילו, עושים לי כאילו כל הכבוד, כאילו, פתאום עוד יהודים, וכל אחד מחזק את השני, כן, אנחנו יהודים, אנחנו מתחזקים. אז נכון שיש גם לצערנו הרב הרבה אחינו הטועים, גם בחול, שאי אפשר להאשים אותם, כי תחשבו, הם לא שומעים מה שאנחנו שומעים, הם לא רואים מה שאנחנו רואים. הם רואים ערוצי תקשורת אחרים לגמרי, הם לא ערוץ הדברות ולא רדיו קול חי, אלא הם שומעים ורואים דברים אחרים, והצד השני מראה דברים אחרים. אני אומר לכם, אנחנו במלון שאני הייתי, יש לנו כזה פלזמות גדולה ו-CNN משדרים שם, ופתאום אתה רואה שהם משדרים כל מיני דברים. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שאנחנו מלמדים זכות על עם ישראל בתפוצות, שלא באמת מבין מה קורה ועם מי אנחנו מתמודדים, עם איזה אויב אכזר, עם איזה מציאות שאי אפשר להמשיך איתה. אף אחד בעולם לא היה מקבל שעופו על הבית שלו פצצות או טילים או חס שלום הרבה יותר גרוע, כמו שאצלנו שיש איום של חטיפה או דברים כאלה, שום עם בעולם לא היה מסכים. אז הם מסתכלים על ההרס שיש בעזה, על אלפי הרוגים שיש, נכון, אבל זה בלית ברירה. אף אחד מאיתנו לא עושה את זה בכוונה תחילה, מצדנו שזה לא היה. אם החמאסניקים מתבודדים או נמצאים לבד, אלו מורדים רק אותם, האזרחים לא מעניינים אותנו בכלל. מה שמעניין אותנו זה יותר החמאסניקים ומשתפי הפעולה שלהם, ומשתפי הפעולה, ולא משלם זה אזרחים או לא אזרחים, שגם הם ידם הייתה מאוד במעל. אבל זה אחינו אתם לא יודעים. אבל אני אומר לכם, החיזוק בעם ישראל הוא מדהים. אחדות בעם ישראל, כל אחד ניגש אליך, הרב, כאילו, מה אפשר לעשות? איך אפשר להתחזק? אולי אנחנו נבוא, נקפל מצנחים לחיילים, חמודים. אוקיי, לא צריכים את זה בשביל זה, אתכם בשביל זה. שטסנו, אתם צריכים לראות, יש היו חברות, עמותות כאלה, ששלחו דברים לחיילים. כל אחד שטס בשדה התעופה, אם אתה בלי מזוודות שלך, ישר דחפו לך 3-4 מזוודות עם כל מיני ציוד, לכיתות כוננות, לחיילים. אני אומר, אין אחד שלא לקח איתו מזוודות, גם אני, זה 4 מזוודות, מה זה, לא שלי, אני פשוט רשמו את זה על שמי, כדי ששולחים ציוד לארץ, שולחים ציוד לחיילים. ההתגייסות, הנתינה, האחדות, החיזוק, כביכול, אם הם מתייעצים איתי, מתי כדאי שהמשיח הגיע? לפי דעתי, לא היה זמן כזה בהיסטוריה של עם ישראל. כזו אחדות, לא יודע, כזו כמות של נתינה, לא יודע, כזו כמות של לימוד תורה, של תפילות, לא יודע. לפי דעתי, זה הזמן. מבחינתנו, הצילו את המלחמה, ואפשר להיכנס לשלב הבא, מה שנקרא, וזה יהיה מאוד משיח. ולכן אנחנו רוצים לדבר היום על דברים שלפעמים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים. פרשה של השבוע שם, רוויה, רוויה באכזבות. כמעט כולם, כביכול, מאוכזבים. מה זאת אומרת? בוא נתחיל סתם אפילו. שרה אימנו. שרה אימנו נפטרה בפרשה שלנו. ויהיו חיי שרה 100 שנים, 20 שנה, 7 שנים. שרה אימנו נפטרה בגיל 127. היא נפטרה במידה מסוימת בעקבות העקדה. זה לא באמת שהיא נפטרה בעקבות העקדה. כי חז"ל אומרים שביום שהיא נפטרה, זה גם יום שהיא נולדה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ממלא את שנותיהם של הצדיקים. פירוש הדבר, שהיא הייתה צריכה למות ביום הזה. רק בורא עולם גלגל שהיא תמות בעקבות דבר מסוים, כביכול שאיזשהו משהו שיתגלגל בעקבות זה. אבל היא הייתה צריכה ללכת ביום הזה, כי אדם הולך מהעולם הזה מתי שנקצב לו. אבל תחשבו, חז"ל אומרים על הפסוק, ויהיו חיי שרה, 100 שנה, 20 שנה, שכולם היו שווים לטובה. על שרה אימנו נאמר, קחו את כל החיים שלה, את כל 127 השנים שלה, כולם, כולל כולם, שווים ולטובה. אני מכיר אנשים שיגידו לי, תקשיב, אצלי החיים שווים ורעה. שום דבר לא טוב לי הרב, נמאס לי מהחיים, לא בא לי לחיות, שום דבר, הכל רע, הכל רע. לא, אצל שרה אימנו, כל ה-127 שנה, אני הייתי חושב אולי רק השנים האחרונות שיצחק הרן נולד. אני לא יודע שהיא הייתה כבר יחד עם אברהם אבינו בלי הגר. תן לי איזשהו זמני שהם לכאורה באמת טובים. לא. כולם שווים לטובה. איך זה אפשרי? איך יכול להיות שאישה שהיא עקרה ללא ילדים, ואחרי שיש לה בן שלה, זה יהיה אותו דבר? איך יכול להיות שהייתה עם אברהם אבינו, לא יודע באיזה גיל התחתנו, גיל 18? בגיל 75 של אברהם, 65 שלה, בורא עולם אומר להם, זהו, תסגרו את הבית, את האוהל, תקפלו את הכל, לך לך. הקדוש מדבר עם אברהם אבינו, לא עם שרה, היא לא יודעת, בעלה, כביכול בשפה שלנו, שרה, הולכים, לאן הולכים? לא יודע, הקדוש מי יגיד לנו. היא הולכת בעיניים עצומות אחרי בעלה, היא יודעת שבעלה צדיק, הוא קיבל נפואה מהקדוש ברוך הוא, רק הוא אומר לה, מן הסתם הוא שיתף אותה. שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מארצך וממולדתך. אבל מה זה לך לך? לך להנאתך ומחזל, לטובתך, יופי. ואיתו הם מגיעים לארץ כנען. יש רעב, כולם יודעים, אני רוצה לספר לכם. והם יורדים לגבול מצרים, והיא נחטפת לפרעו. שרה נחטפה פעמיים, נפלה בשבי פעמיים. פעם אחת עם פרעו, פעם אחת אצל אבימלך. נו, איך אתה יכול להגיד לי? שהזמן שהייתה אצל פרעו, הלחץ, המתח, לא יודע מה, שהייתה אצל אבימלך, לחץ נורא, כאילו מה יהיה איתה? וזה שהייתה בבית של אברהם, אבינו, כשרה, כמלכה, זה אותו דבר. כולם שווים לטובה. תראה, היינו ממשיכים ככה, רק שנבין את הדבר הזה. זה נקודה שרק אדם עם אמונה, ורק עם אמונה חזקה, אנחנו צריכים להבין שרק ככה אנחנו נוכל להחזיק מעמד מול ניסיונות. ולכולנו יש ניסיונות. והחיים הם לא תוכנית כבקשתך. לכן העבודה שלנו זה להתחזק באמונה שבסופו של דבר יש פה יד מכוונת. אין מקרה בעולם. הכל מאוד מאוד מדויק. אין טעות, אין פוקס. לכן, שרה אימנו עם האכזבות שלה כביכול, נשארה מאוזנת, נשארה לטובה, נשארה באמונה שלה, בלי עליות וירידות. אז זה נאמר בין השאר, שיוויתי השם לנגדי תמיד. מה זה שיוויתי? חז"ל אומרים שיהי רצון שנזכה להגיע למצב של שוויון נפש, ששיבתך ומשענתך הם הינחמוני. איך זה יכול להיות? מלא משענתך, אני מבין איך זה מנחם אותי, אבל שבטך, השבט, המכה, אם אני מבין שזה מגיע מאותו מקור, מאותו אבא אוהב, מאותו בורא עולם שהוא מלך העולם, שיכול לעשות הכל בשבילי, וזה לא רק מלך העולם. אמרתי את זה פעם שהגדרה שלי למלחמה הזאת, בפרט שהתחילה, אנחנו עוברים ניתוח, וניתוח מאוד כואב, וניתוח מאוד מסובך, אבל דבר אחד מנחם אותי. מה שמנחם אותי שא', נכון שזה ניתוח קשה, נכון שזה ניתוח מסובך, אבל מי שמנתח אותי, הוא הרופא הטוב ביותר בעולם. ולא רק שהוא הרופא הכי טוב בעולם, הוא גם אבא שלי. אתם מבינים? אז גם זה אבא שלנו, וגם הוא הרופא הכי טוב בעולם, אז מבחינתי, אני רגוע. אני משחרר, זהו, אני יכול לדאוג לפני כן, אני אתפלל, אני אתחזק, אבל בזמן הניתוח, אני מוסר את עצמי לגמרי. בורא עולם, אתה עושה את הדברים. אבל אם כבר דיברנו על מנתח, זה לא בדיוק אותו דבר. למה? תגידו לי אתם, למה כאשר עושים ניתוח, בוררים את המנתח בפינצטה? יש כאלה הולכים לרב פירר, לרב בני פישר, כל מיני אנשים שיגידו לי איזה רופא הכי כדאי. אולי כדאי לטוס לחול, אולי כדאי רופא פרטי, אולי קופת חולים, אני לא יודע. למה רופאים, מנתח בפרט, מנסים לחפש את הטוב ביותר? הנה, אני טסתי אתמול במטוס, אפילו לא בדקתי מי זה הטייס. לא אמרתי, סליחה רגע, שנייה, אני לא עולה למטוס, רבותיי. אני לא עולה למטוס. תראו לי את הטייס, מי הוא, מה הוא, לא יודע מה, תן לי לבחור, אתה יודע מה, מה זה הדבר הזה? אתה אפילו לא שואל, אתה עולה, יורד, כאילו, אתה מבין, מוכרים כפיים אפילו, שלוחתים, מה קשור? למה מנתח בוררים וטייס בעיניים עצומות, סומכים עליו? אולי לא בעיניים עצומות, אבל אין לנו ברירה, אבל למה ההבדל הזה? אז כולנו מבינים שמנתח חס ושלום, אם הוא יעשה טעות, אז הטעות, החולה יספוג אותה במטוס. אם חס ושלום יקרה משהו, מה שיקרה בגדול לנוסעים, יקרה גם לטייס. אז אתה מאוד רגוע, כי אתה יודע שהטייס יעשה את המקסימום שלו. למה? הוא רוצה גם לחיות בדיוק כמוך. המנתח, יכול שהיה לו יום רע, חס ושלום, אני מקווה שזה לא ככה, אבל יכול להיות שהוא קם על צד שמאל, התעצבן על אשתו, הבן שלו ברח לסוריה, לא יודע לאן, והוא עכשיו צריך לנתח אותך, וזה הדבר האחרון שהוא רוצה לעשות. חס ושלום. אז הנקודה העיקרית, שמצד אחד אנחנו עוברים ניתוח מאוד קשה, אבל ההסתכלות היהודית היא לא רק שיש לי את הרופא הכי טוב בעולם, לא רק שהוא אבא שלי, אלא גם בבחינה מסוימת, כביכול כמו טייס, כי אמו אנוכי בצרה. בורא עולם לא רק שהוא המנתח שלנו, אלא גם הוא איתנו. בכל צרתם, לא עם וב, למד וב, לא צר. הקדוש ברוך הוא כואב את הכאבים של המשפחות, כואב את הכאבים של החיילים, של הפצועים, של כל האימהות שדואגות מה יהיה עם הבנים שלהם. אני לא אגיד פרטים מדויקים, אבל אני הייתי אמור לנחות אתמול באחר הצהריים, וכבר בשמונה בערב הייתי אמור לנסוע לדרום, לאחד המחנות, מכיוון ש... אני לא אגיד פרטים מזהים, אבל אחד הגדודים היה אמור לעשות איזשהו ככה סיום מסכת, ולהיכנס לפני הכניסה לעזה, ככה, אתה יודע, לחזק אותם, לעודד אותם, ואמרתי, טוב, אני אעשה את זה ממש בסירות נפש, אני נוחת בארץ ישר לדרום. צערי הרב מודיעים לי שאותו גדוד, אני לא אספיק להגיע אליהם, כי הם כבר נכנסו לתוך עזה. אני אומר את זה מכיוון שצריכים להבין, כל האימהות, את כל המשפחות, את כל החיילים, אז הקדוש ברוך הוא איתם. אבל לא רק בורא עולם איתם. תבינו שכל הזכויות של עם ישראל, של אברהם, יצחק ויעקב, דוד ושלמה, רחל אמנו, כל האימהות הקדושות, רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, הבעל שם טוב, הרב עובדיה הצה"ל, רב חיים קניבסקי הצה"ל, כל הקדושים, כל הצדיקים, כל הזכויות האלה עומדים מאחורי אותם חיילים וחיילות, וילכו איתם לקרב, והשם ילחם לכם, ואתם תחרישון. אז קודם כל, למדנו איך מתמודדים עם אכזבות של שרה אימנו, אתה רואה שעם כל העליות וירידות בחיים, ברגע שאתה מבין שיש מישהו אחד שמנהל את הכל, אז הכל וכולם שווים לטובה. נקודה ראשונה, נקודה שנייה, כידוע, אליעזר, יפה, אליעזר עבד אברהם. בפרשה של השבוע, עומד בניסיון חייו, ואני כולם מכירים את זה, אני לא צריך להרחיב לכם, אבל על רגל אחת. אליעזר הוא העבד של אברהם. ולא סתם עבד, כאילו עבד, אתה יודע, עבד נרצע, ככה היה, צחצח לי את הנעליים. ממש לא. הוא דמשק אליעזר. מה זה דמשק אליעזר? הוא דולה ומשקה מתורת רבו. דמשק, דולה ומשקה מתורת רבו. פירוש הדבר. הוא יד ימינו של אברהם אבינו. הוא מנהל לו את כל מוסדות אברהם אבינו. הוא הראש ישיבה שלו, הוא המנכ״ל שלו, הוא גזבר הכספים, הוא צמוד אליו. נקודה ראשונה, נקודה שנייה, עד כדי כך שהוא צמוד אליו, שהוא מאוד מאוד דומה לו.
הוא חזר זיו איקונין, זאת אומרת, הפנים שלו, של אברהם אבינו, דומה לאליעזר. זה לא סתם שהם דומים, תראה איזה קטע, איך הם דומים אחד לשני. לא, יש בחינה מסוימת שהפנים, זאת אומרת, החיצוניות, מקרינה מהפנים, שימו לב טוב, או בואו נגיד את זה בשפה אחרת, הפנים של האדם מוקרן בפנים שלו. זאת אומרת, אם אליעזר דומה לאברהם אבינו, זה לא סתם דמיון פיזיולוגי כזה או אחר, יש להם אותו אף, אותה גומת חן, ממש לא. לכוונה שהפנימיות של שניהם, ובואו נגיד לאליעזר, אברהם אבינו זה ברור, אבל אליעזר הצליח להביא את עצמו, את הפנימיות שלו, לא רק את החיצוניות, לדרגה שהוא דומה לאברהם אבינו. היה מלחמה, ארבעה מלאכים הרי נלחמו מול חמישה מלאכים. אברהם אבינו מקבל מידע מודיעיני שבן אחיו, לוט, נשבע, נלקח בשבי. אברהם אבינו לא משאיר שבועים. בעזרת השם, גם יהיה רצון שמדינת ישראל לא תשאיר שבועים, ואני בטוח שהם עושים את המקסימום שלהם. אבל תראו כמה זה מסובך, כאילו מה, את כבר בתוך עזה, נו, 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 נו. כן, יש דברים שאנחנו לא יודעים, וצריך למד זכות גם על הצבא שלנו, שמסתם עושים את המקסימום. זה כל כך הרבה יותר מסובך מה שאנחנו חושבים. אני חושב שככה זה בחיים, אתה יודע, אנחנו רואים רק חלק מסוים בחיים, ואתה יש לך הערות, למה לא עושים ככה? למה לא עושים ככה? חבל שלא שאלו אותי. באמת חבל שלא שאלו אותך. כנראה שיש דברים שאנחנו לא יודעים, לא כנראה, בטוח שיש דברים שאנחנו לא יודעים. הרבה מאוד אינפורמציה, שאם היינו יודעים, ההסתכלות שלנו על כל התמונה, ועל מי שמנהיג את התמונה, כרגע לפחות בצורה החיצונית, לא יודע מה, מקבלי ההחלטות למיניהם, אז יחס לנו אליהם היה אחרת. להעביר ביקורת זה הכי פשוט. כולם מכירים את הסיפור הזה, שזה בחור אחד שלמד ציור 3 שנים, תכף אני חוזר לאליעזר, אל תדאגו, אבל היה בחור שלמד ציור 3 שנים. בשלב מסוים, המבחן שלהם היה לצייר ציור מאוד יפה, לשים אותו באחד הקניונים ולקבל תגובות מהאנשים. אז הבחור צייר ציור באמת מושקע, שם אותו בקניון, ולמרגלות הציור הוא שם שם עט שחור, זה לורד שחור, הוא כתב, אם מישהו רואה פה טעות או בעיה בציור, סמנו לי בעיגול. למחרת הוא מגיע, וכל הציור שלו, מלא מלא עיגולים שחורים. הוא היה שבור ורצוץ, הוא בא למורה שלו, למורה לציור, אמר לו, תקשיב, כנראה שעתידי לא בציור. תראה כמה עיגולים עשו לי, כאילו, מה? אמר לו המורה, אל תיפול ברוחך. אם אתה יכול, אני יודע שזה קשה, אבל תצייר עד כמה שרק אפשר, אותו ציור. הוא צייר. קח אותו שוב לקניון. והפעם, במקום לשים איזשהו עץ שחור או טוש כזה או אחר שיסמנו לך מעלה, לא בסדר, תשאיר את הצבעים שם. תשאיר אותם. ותגיד שמי שרואה איזושהי בעיה או משהו לא נכון, בכבוד, מה שנקרא, שיתקנו. הנה הצבעים, תתקנו. למחרת הוא מגיע, אף אחד לא תיקן. יומיים לאחר מכן, אף אחד לא תיקן. וגם שבוע לאחר מכן, אף אחד לא נגע לו בציור. הוא חוזר למורה שלו, הוא אומר למורה, הכיצד? כשהשארתי את העת השחור, כולם סימנו לי שיש לי בעיות כאלה ואחרות בציור. אולי כתבו לי אפילו, פה יש בעיה באור והצל, זה לא פרופורציונלי. אבל כאשר השארתי להם צבעים, אף אחד לא שינה כלום. אמר לו המורה, קח את זה כשיעור לחיים. אולי גם עבורנו. אמר, להעיר מה לא בסדר.
כולם יודעים. כולם חכמים, כולם נבונים, כולם אנשי ביטחון, וחבל שלא התייעצו איתנו.
אבל לתקן בעצמם, זה אף אחד לא יודע. ותמיד אומרים את זה, כל הפוליטיקאים שלפני שהם נכנסים לכיסא, הם מדברים, אנחנו נעשה ככה ונעשה ככה. ופתאום, כשמגיעים בפועל, עם היכולות לכאורה, הם עושים הרבה פחות, לא בגלל שהם שיקרו, בואו נלמד להם זכות, הם לא שיקרו, באמת התכוונו לעשות מה שהם רצו. אבל מה שרואים מכאן, לא רואים משם. בואו ניקח את זה לחיים שלנו. במקום לשפוט, במקום להצביע עם אצבע מאשימה, בואו נתפלל שהקדוש ברוך הוא ינחה את מקבלי ההחלטות, לקבל את ההחלטות הנכונות, ובעזרת השם גם לבצע אותם בצורה טובה, ויחזרו כל השבועים והשבועיות הביתה, וכל החיילים יחזרו לשלום. הכל יהיה בסדר. בואו נחזור חזר למלחמה, אליעזר שלנו, אברהם אבינו, קבל מידע מודיעיני, אמרנו, לוט בן אחיו נחטף, הוא מחפש חיילים. חבר'ה, אחריי! עכשיו, אין להם צבא סדיר, צבא שמתאמן. זה אברהם אבינו, יקיריי. הוא מתאמן בחסד ברוך השם, בהכנסת אורחים, בלימוד תורה, מה המלחמה? הם לא בנויים לזה, אין להם כלי נשק, אין להם הכשרה, אין להם כלום, מה? אפילו לא סיוע, כלום אליהם. נו, מה יהיה? בשלב מסוים, אברהם אומר, לא אכפת לו. זה לא, מש... לא מעניין אותי. בן אחי נמצא בשבי, בלי רעיונות עכשיו, שאף אחד מהצופים או מהמאזינים לא יגיד, אוקיי, אז אני יורד לעזה עכשיו, איפה אני נכנס לעזה, אני שולף אותם. בוא, אתה לא אברהם אבינו, עדיין, אז חכה שנייה, תן לה... מי שיודע לעשות עבודה, לעשות עבודה, והיא רצון שיעשו את זה בצורה הכי טובה שאפשר. אבל אברהם אבינו נכנס למלחמה. והיחיד, ככה אומרים חז"ל, במידה מסוימת, 318 איש באו איתו, יש אומרים שזה לא היה בדיוק 318, אלא 318 זה הגימטריה של המילה אליעזר. היחיד שבא איתו היה העבד שלו אליעזר. איזה אחווה, איזה מסירות נפש, איזה דבקות במטרה, זה יקיריי. אליעזר הוא תלמיד חכם. אליעזר הוא המנהל של כל מוסדות אברהם אבינו. אליעזר מסכן את החיים שלו, של אברהם אבינו, עד הפרשה של השבוע. עכשיו, בפרשה של השבוע, לכאורה מגיע המבחן. מה אברהם אבינו יעשה עבורו? כי לאליעזר יש לו בת, ולאברהם יש בן. וכשאברהם אבינו אומר לאליעזר, לך. תביא אישה לאיש, לבני ליצחק, אליעזר רומז לו, אתה יודע, חבל, למה ללכת עד, חבל, יש את הבת שלי, גדלה בסמינר, שרה אימנו הכירה אותה יותר טוב מכל אחד בעולם, היא גדלה אצלה בבית, מה יותר מתאים מזה? וכידוע, לא יודע אם אברהם אבינו אמר לו את זה, או לא אמר לו את זה, אבל זה מה שחזן מביאים, שבמידה מסוימת את ה... סיבה, למה אליעזר לא יכול היה להתחתן עם אברהם אבינו, בכוונה שיהיו מחותנים, זה מכיוון שאליעזר הוא לא סתם עבד, זה עבד כנעני, ואומר לו, אין ארור מדבק בברוך. מה, 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 מה? אין ארור, הרי כנען, כולל ארור, כנען, עבד עבדים, יהיה לעמו, אז ארור לא נדבק בברוך. אני לא ארחיב, כי מנסתם דיברנו על זה גם שנים קודמות, אבל זה דבר לא נתפס, תדעו לכם. זה דברים שאדם הרגיל, תחשוב שאתה עובד בשום מקום מסוים. אתה חברותה של הראש ישיבה שלך. אתה לומד צמוד עם הראש ישיבה. שנה, שנתיים, יד ימינו, הולך, נוסע. אתה הנהג שלו, אתה מנהל את המוסדות שלו, אתה הגזבר שלו. הוא סומך עליך, אתה סיכנת את החיים שלך בשביל ראש הישיבה שלך. ובשלב מסוים, ראש ישיבה אומר לך, יש לי בת, ברוך השם, בשידוכים. אולי אתה, מי אתה חושב מכל הישיבה, מתאים לבת שלי. ואתה ישר חושב, כאילו, מי יותר מתאים אשר אני? אתה בא לראש ישיבה שלך, ראש ישיבה, אני חושב ש... בוא אל תלך רחוק. אני חושב שאני מאוד מתאים, מאוד מתאים. הראש ישיבה שלך אומר לך, תקשיב, חמוד, אני אוהב אותך. אבל אין ארור מדבק בברוך. וואו, וואו. למי קראת ארור פה? בוא נזרוק את הכיפה, זורק! איך היית מגיב? איך היית מגיבה? אם אנשים לא קיבלו העלאה במשכורת, הם נשברים. אנשים לא קיבלו את היחס, לא יודע, בחגים נתנו להם ולא נתנו להם, או להם נתנו חלט ולא לא נתנו חלט, ויותר, מה? אנחנו נשברים הרי ברגע חס ושלום. תראו איך מתמודדים עם אכזבות. ברגע שאני מבין שמה ששלי שלי, ואין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. ואל תקחו ללב, בואו נשתבש רגע בשכל. צודק, נכון. המצב שלו זה ארור, מבחינת יודע מה, איך נקרא לזה, מערכת היחסים, מבחינת היחוס שלו, אז אם עכשיו הוא ארור, לא לוקח ללב, לא נשבר, לא מתעצבן, יש אמת במה שהשני אמר לי או לא. אל תיקחו ללב, שנייה, יש אמת במה שהשני אומר לי. עכשיו בוא ניקח את זה לחיים שלנו. אשתך נותנת לך ביקורת, בעלך אמר משהו, הילדים אמרו משהו, ההורים אמרו משהו. במקום להיפגע, במקום להתעצבן, שנייה, קחו. נשימה עמוקה. קחו רגע ריחוק קצת מהרגש. מה שאמרו לכם זה נכון או לא נכון. וגם אם זה לא נכון, הרי הם מגזימים. אין בעיה. יש נקודה של אמת. אני יכול לגדול מזה? אני יכול להשתפר מזה? או שזה הכל שטויות? כי אם זה הכל שטויות, אתה מתעצבן. ואם אתה מתעצבן, סימן שזה לא הכל שטויות. ואליעזר עומד בניסיון. וברגע שהוא עומד בניסיון, ויוצא להביא אישה ליצחק, לא סתם שהוא מביא אישה ליצחק, אלא הוא עומד בניסיונות שלא נתפסים בכלל, שעושה מסירות נפש, והוא חוזר עם רבקה. בשלב מסוים, חזל אומרים שהוא זוכה. לא סתם זוכה לצאת מארור ולהתקדש כברוך, אלא הוא אחד מהאנשים הבודדים שנכנס חי לגן עדן. שמעתם? מי עבד? אברהם אבינו לא נכנס חי לגן עדן. הוא קבור במערת המכפלה. אליעזר, אחד מהאנשים ששודרג כל כך, שהוא יצא מכלל ארור, נדבק בברוך לשון חזל, ויותר מזה, הוא נכנס חי לגן עדן. והשלישי והאחרון, שילמד אותנו איך להתמודד עם אכזבות, יהיה אברהם אבינו בכבודו ובעצמו. תחשבו לרגע את אברהם אבינו, שלפי רוב הדעות, ניסיון העקדה היה ניסיון אחרון. זהו, הוא קיבל את התעודה. עתה ידעתי כי איש ירא אלוקים אתה. נגמר, ברוך השם, עברתי את זה, עשיתי את זה. זהו, סיימתי, סיימתי הלימודים, כאילו, הרגשה אדירה, ותחשבו, עקדה זה לא סתם היה איזשהו רגע שולי בחייו של אברהם אבינו. זוהי הפסגה, זה היה הניסיון הקשה ביותר. הוא עומד בניסיון הזה, בגבורה. הוא עוזב את הבית שלושה ימים לפני כן, בלי להודיע לשרה. הוא לא רוצה שהיא תדאג, הוא לא רוצה שמשהו יפריע. הוא לוקח את אליעזר, הוא לוקח את ישמעאל, והוא לוקח את יצחק, והם כולם הולכים לעקדה. ובשלב מסוים, תחשבו, זה לא, הוא מוכן להיקוד את הבן שלו, הוא כבר עומד בניסיון, מלאך עוצר אותו, ויצחק ניצל. עכשיו, כל מה שהוא רוצה, זה לחזור הביתה, לשתף את אשתו. מה הוא רוצה? לחזור לאוהל ולספר, שרה, אל תשאלי, כמעט רצח, כמעט זה, עקדה, אלוקים דיבר איתי. והוא לא יכול לעשות את זה. כי איכשהו מגיע, הוא בעצם מגיע למצב ששרה ממנו נפטרה. אומר הפסוק, שאברהם ממנו לספוד לשרה ולבכותה עם כף קטנה. הוא בכה קצת, לא כי זה לא כאב לו, זה כאב לו מאוד. אבל לא רצה שאנשים אחרים יחשבו שהוא חס ושלום תוהה על הראשונות, לדעת שמתי שהגיע הזמן, הגיע הזמן, בלי קשר לעקדה. לזכור תמיד, יש מישהו שמנהל פה את כל התסריט הזה. זה נראה העולם שמתנהג מעצמו, ממש לא. הכל מדויק, הכל בהשגחה פרטית, והכל לטובה. יקירה, היא רצה שככה נתחזק. לכן אתה נותן לו פה מגיעה לסיום. אנחנו צריכים בעזרת השם להודות לכל העוסקים במלאכה, אם זה למוטי קופפר ברדיו כל חי, אם זה למאיר ליבוביץ' באולפני. כל חי תמיד איתי, כל חי.